ברשות הרבנים, רמי, מרביצי התורה וכל הציבור, האמת היא שאין לי הרבה מה לומר היום. אמרו פה כמעט את הכל, הכל טרי מדי. אבל אני חייב בכיבודיו, אני צריך להגיד דברים שאני יודעתי, הרב היה מסכים איתם. הרמב״ם כותב בהלכות אבלות, מדברי סופרים שיהיה נוהג מקצת אבלות כל 30 יום, שנאמר ובכתה את אביה ירח ימים. הרייבד כותב שלומדים את זה בגמרא במועד קטן, כפי שהזכיר הרב גזבר, מנזיר פרה פרה 30 יום. אבל במסכת שמחות כתוב מקור חדש ל-30 יום. ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום. והרמב״ם עצמו בפרק אחר מביא את ההלכה הזאת לגבי תלמיד חכם. הוא מוסיף שאין מספידים יתר על י"ב חודש, אין לנו בחכמים גדול יותר מרבינו הקדוש, ל-12 חודש בלבד נספד. משמע מההלכה הזאת שה-30 יום על כל אדם ו-30 יום על תלמיד חכם הם אולי זה אותו שיעור של זמן, אבל לא בעלי אותה משמעות. דברי חכמים כדרבונות ומסמרות נטועים. אומרים חז"ל, מתי דברי החכמים כדרבונות? כשבעליהם נאספים. וכשיש 30 יום של התבוננות על תלמיד חכם, אז יש יותר אפשרות להטביע ולהפנים ולהתחיל להפנים את התורה של הרב בלב התלמידים. הגמרא בכתובות אומרת שרבי ציווה שהספד יעשו עליו גם אחרי 30 יום. אבל בכי לא יעשו יותר. כדי שגדולתו של רבי, ההספד על רבי, לא יהיה גדול יותר מאשר בכי על משה רבינו. וההפלאה בכתובות שואל, אם ההספד יעשו יותר מ-30 יום, אז איך שלא נסתכל על המציאות הזאת, זה יותר ממשה רבינו. אצל משה רבינו הכל היה רק 30 יום. למה רבי ציווה שההספד עליו יהיה גם אחרי ה-30 יום? מוכרחים לומר שיש הבדל גדול בין התקופות. ההספד, כשההספד הוא על הנפטר עצמו, על זה אנחנו אומרים לא יותר מ-30 יום. אבל כשההספד הוא על הדור, אז זה אחרת. כתוב על רבי עקיבא, כשנפטר רבי אליעזר, היה קורע את בגדו ותולש את שערו, ולפי הגרסה באבות דרבי נתן, היה רבי עקיבא אומר, הנחת את כל הדור יתום. זעקה על התורה, בפרט על רבי אליעזר, שרבי אליעזר כידוע, לפי הגמרא ביומא, לא אמר דבר שלא שמע מרבו. והרב זצ"ל במאמרי ראייה מסביר שאף על פי שבמקום אחר כתוב שרב אליעזר לא אמר דברים, שרב אליעזר דרש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם, אז איך זה מסתדר עם המימרא של חז"ל שלא אמר דבר שלא שמע מרבו? אז מסביר שם הרב, רב אליעזר קלט מרבו כל כך בעומק, מה שהתלמידים שהיו איתו באותו שיעור לא הבינו את העומק של דברי הרב. ועל זה חז"ל אומרים, רב אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מרבו. הוא שמע מרבו, היה לו כוח הקליטה וכוח העיון יותר מכל חבריו באותו זמן הלימוד. ועל כך זעק רבי עקיבא, הנחת את כל הדור. הגמרא אומרת שרב אליעזר היה שמותי. ורב אליעזר הקפיד על כמה מתלמידיו שלא שימשו אותו כדבעי. ובכל זאת, רבי עקיבא אמר, הרבה מאות יש לי לפורטן ואין לי שולחני. הרי רב לזר היה שמותי. ובכל זאת רבי עקיבא העיז לומר שאין לי שולחני לפורטן. אחד היסודות הגדולים שאמר אבי מורי זכר צדיק לברכה, שעצם המציאות של החכם היא עצמה מקרינה ומשפיעה בהבנה ובעומק הסברה. ומצאתי באמת שבזוהר הקדוש כתוב במפורש, כל יום עד רבי אליעזר, הוה נהירה שמעת דמיפומי, קיומה דיתבית ביטוה דסיני. עצם המציאות של חכם בדור, היא משפיעה על החוכמה של כל הדור. ולכן אף על פי שרב לזר היה שמותי, רבי עקיבא אמר לו, הרבה מאות יש לי לפורטן ואין לי שולחני, מפני שעבדה חוכמת חכמיו. הגמרא בכתובות משווה בין רבי לבין משה רבינו. רבי דאג שהכבוד שיתנו לו אחרי פטירתו לא יהיה גדול מהכבוד שהתורה מספרת על משה רבינו. ושאלנו מקודם שההפלאה שואל, הרי איך שלא יהיה רבי אמר שיספיד אותו גם אחרי 30 יום, מה שלא היה אצל משה רבינו. אבל אצל רבי, הדאגה של רבי הייתה, כפי שציינו, לעולם. כמו שהגמרא אומרת על אברהם אבינו, אוי לו לעולם שעבד מנהיגו, אוי לו על הספינה שעבדה קברניטה. לא יספידו את אברהם אבינו, יספידו את אלו שאברהם היה אחראי עליהם, על העולם, על הספינה. הגמרא בגיטין אומרת שממות משה רבינו לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד עד רבי. ממות משה רבינו ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. אצל משה רבינו ואצל רבי היה שלמות כזו של תורה. משה רבינו הוריד תורה מסיני ורבי הזיקה את כל כלל ישראל בכתיבת הדברים שבעל פה במשניות. אז מה הפירוש במה שחזל משווים את משה רבינו לרבי? על איזה תורה וגדולה במקום אחד חזל מתכוונים? למדנו מאבי מורי זצ"ל שיכול להיות מציאות של אנשים, תלמידי חכמים, יודעים את הש"ס, יודעים את הפוסקים, אבל כשמגיע מצבים שצריך להשתמש במידת הגבורה, אז נתקלים בקשיים. למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה לפי שהחזירו עטרה ליושנה? ושאל אבי מורי זצ"ל באחד הפעמים פה בבית מדרש, לכאורה אנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה במה שהם תקנו לומר הגיבור, ונשאלו כאלה ששאלו היה גבורותיו. בעד שבאו אנשי כנסת הגדולה ואמרו הן הן גבורותיו. אם כך היו צריכים לקרוא להם אנשי כנסת הגבורה, למה קראו להם אנשי כנסת הגדולה? הסביר אבי מורי זכר צדיק לברכה, שמכאן אנחנו רואים שמי שחסר לו בגבורה שלו, אז לא רק הגבורה חסרה לו, אלא הגדולה שלו היא גדולה שהיא חסרה. הגדולה היא לא הגדולה האמיתית. גדולה אמיתית זה רק במקום שהגדולה באה ביחד עם גבורה. כשחסר גבורה, גבורה אז גם חסר גם בגדלות. ועל זה אומרים חז"ל, שמזמן משה רבינו ועד רבי לא מצינו גדולה וגבורה במקום אחד. גבורה כזאת שלא הייתה חסרה, גדולה כזאת שלא הייתה חסרה, היה דבר משווה בין משה רבינו לבין רבי. אצל משה רבינו שהוא זכה להניח תלמיד כמו יהושע בן נון, משה הוריד תורה מסיני ומסרה ליהושע, אז לא היה הפרש אחרי פטירתו של משה רבינו, מפני שיהושע, כמו שחז"ל אומרים, לא ימיש מתוך האוהל, הוא היה ככלי ריק שקיבל את כל תורתו של משה רבינו, ללא שיעור. מה שאם כן לאחר רבי בדורות יותר מאוחרים, תורתו הייתה חסרה, העולם היה חסר, הספינה חסרה. חז"ל אומרים, בסנהדרין בדף מ"ו עמוד ב', האם מספידה זה יקרא דחיה או יקרא דשכיבה. התוספות שם מחדשים, הרי לכאורה שאול המלך כתוב בחז"ל שלא נספד כהלכה. ואם נניח שההספד זה יקרא דחיה, הרי החיה, עם ישראל, מחל על כבוד הציבור והעדיפו שלא להספיד את שאול. אז למה הציבור נתבע על זה שלא הספידו את שאול? הרי זה יקרא דחיה. מתרצים התוספות, שייני מלך, דאיקה ביזיון תפי שלא נספד כהלכה. וממילא זה מה שהגמרא בכתובות אומרת על אחת כמה וכמה, לכבודה של תורה, לכבודו של רבי, שמסר את התורה, את התורה שבעל פה לישראל וזיכה את הרבים, שאף על פי שאנחנו אומרים שתמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול, אבל כל זה רק בחייו, אבל אחר מותו הכבוד לא ניתן למחילה, ולכן הגמרא אומרת שהיה נקודה מסוימת שבדורו של רבי היו צריכים לנהוג אחרת ממה שנהגו בזמנו של משה רבינו. היו צריכים להוסיף את ההספד ולספר בשבחו של רבי, כדי שהעולם ידע לאיזה ממדים אפשר להגיע, אבל ב-30 יום בלבד אי אפשר לעשות את זה. ובעצם זה מדויק בפסוקים, כשהפסוקים מדברים על פטירתו של משה רבינו. בתחילה התורה אומרת, ויבכו בני ישראל את משה 30 יום, ואחר מכן, ויתמו ימי בכי אבל משה. ועל שך הקדוש מאיר על הפסוקים, אם התורה מספרת בתחילה על ויבכו ולא דיברו על האבל, למה לאחר מכן התורה מסיימת ויתמו ימי בכי אבל משה? משמע מכאן שמה שהתורה באה ללמד אותנו לענייננו זה שויבכו בני ישראל את משה 30 יום, הבכי שהוא ביטוי גם לאבלות על משה רבינו, זה באמת תם אחרי 30 יום. כשאנחנו מדברים על משה רבינו, אבל במה שנוגע לנו למלא את החלל, אז אנחנו צריכים כמובן להוסיף כהנה וכהנה בספסלי בית המדרש, בכותלי בית המדרש ובכל התורה הגדולה שנלמדת פה בבית המדרש אצלנו. אבי מורי זכר צדיק לברכה, שזכה כנגד רצונו, כנגד השאיפות שלו, להיות מרא דארעא דישראל, הגמרא בנידה בדף כ' עמוד ב' אומרת שרב אליעזר קראו לו מרא דארעא דישראל. ומסבירה הגמרא, מפני שרב אליעזר היה לו כזו סייעתא דשמיא בפסיקת ההלכה, עד שהוא הגיע לדרגה של סוד השם ליראיו. שסוד השם ליראיו, כפי שהרייבד כותב בכל בית הבחירה, זה איזה מין דרגה מסוימת של רוח הקודש והבנת המציאות. והמרשה שם במקום במסכת נידה מוסיף שכל זה היה בגלל היותו בארץ ישראל, שאוויר עד ארץ ישראל מחכים, ואוויר עד ארץ ישראל מחכים והיא זו שמשפיעה גם על משיח צדקנו, שהוא יהיה בדרגה של מורח ודאין, ועריכו בעירת השם, אנשים שמוקפים וחיים כל ימיהם רק בעירת שמיים, הקדוש ברוך הוא מזכה אותם בסייעתא דשמיא, לא רק לפסוק בהלכה על תורת אמת לאמיתה, אלא גם להכיר את המציאות בעיניים של תורה, בדרגות מסוימות של סוד השם ליראיו, שהן מגיעות כמעט עד דרגות של רוח הקודש גם בהבנה של המציאות. ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שכל החושים נפגמו בזמן אדם הראשון, חוש השמיעה וחוש הראייה וחוש המישוש, חוץ מחוש הריח. ולכן חז"ל אומרים, לכן הנביא אומר, שמלך המשיח לעתיד לבוא יהיה מורח ודאין, הוא יחזיר חזרה את אותו חוש הריח שהגמרא אומרת בברכות שזה דבר שהנשמה תלויה בו, שהכל תלוי ביראת שמיים ובסייעתא דשמיא. אז לא כל אחד בדור זוכה שיהיה לו כזו סייעתא דשמיא שחז"ל יעידו עליו שבגלל סוד השם ליראיו לכן קראו לו מרא דארעא דישראל. לא בגלל תקשורת, מעולם אני לא זוכר שהרב זצ"ל, אבי מורי זצ"ל, זכותו יגן עלינו, התייחס באיזשהו חשיבות לכל דבר שנדף ממנו חס וחלילה איזה ריח של תקשורת, חוץ אם זה היה יכול להיות אמצעי כדי להרביץ תורה ולהוסיף תורה ולמנוע חס וחלילה כל מיני מחלוקות בישראל. וזה בעצם עומק הפשט של מה שהגמרא אומרת בבבא בתרא, חכם עדיף מנביא. והסביר הרב זצ"ל על פי הרמב"ן שיש חוכמה שבאה לבן אדם בדרך של נבואה, אבל יש חוכמה שבאה לאדם בדרך של שכל. והשכל, כפי שהרמב"ם כותב בפירוש המשניות בחגיגה, זה כבוד השם, שאדם ידע לשעבד את השכל לרצון של התורה, להשתמש בכל הלימוד שהוא למד בתורה ביחד עם שכלו. על זה אומרים חז"ל, חכם עדיף מנביא. ייתכן שזה הפשט בגמרא שהזכירו כאן, שבזמנו של יהושע בן נון הקדוש ברוך הוא כעס על זה שיהושע לא נשפט כהלכה. וכל המפרשים שואלים למה יהושע לא נשפט כהלכה, הרי העמידו תמונות וסמלים כדי להבליט את כל פועליו של יהושע בכיבוש הארץ ובכך שהעמיד חמה. על מה יצא הקצף שלא הספידו את יהושע כהלכה? מסביר הרב זצ"ל בעינייה, מפני שיש אנשים שחושבים שכשהם רואים את פועל העם של האנשים שמנהיגים את הדור, אז הם חושבים שהמנהיגים האלה הם באמת הביטוי, ההכרה שבהם, הם באמת רק לפי המעשים שנראים כלפי השטח. אבל הם לא יודעים שיש עומק לפנים עומק, וכמה שהאדם גדול ניכר במעשים שהציבור יכיר בהם, אבל יש עוד הרבה תוכן פנימי שהציבור עוד לא זכה בכלל להכיר אצל אותם האנשים. הקפידה של הקדוש ברוך הוא הייתה זה שבכך שלא מזכירים את תורתו של יהושע בן נון, אז לא רק בגלל שאם לא מזכירים את התורה אז חסר ההספד העיקרי, אלא הציבור לא ידע שכל הפעולות של יהושע בן נון וכל גדולי הדורות שעשו, עשו הכל רק מכוח התורה, שאין דבר שאפשר לנתק אותו מכוח התורה. גם המאבק של אבי מורי זכר צדיק לברכה על כל דבר שבקדושה, ובפרט בשנים האחרונות המאבק על ארץ ישראל, שלא צריכים כרגע, זה לא הזמן להיכנס לכל מיני פרטים שעדיין לא ידועים בציבור, על איזה מסירות נפש ממש הייתה לו בנושא הזה, הרבה מעבר למה שהתבטא בציבור. הגמרא אומרת במסרת ברכות על רבי יהודה, שהוא טען שעל פירות שגדלים בארץ ישראל צריך לברך ברכה מיוחדת, ואומרת הגמרא, שייני רבי יהודה דיחידה יהיו. שמעתי מאחי וראי הרב מגנס, כשביקרנו פעם אצל אחד האדמו"רים בארצות הברית בנוגע לאיזושהי פעילות הנוגעת לארץ ישראל, אז אותו האדמו"ר הזכיר לנו את הגמרא הזאת ואמר לנו, הציבור שלכם הוא יחידה יהיו, אתם כאילו דעת יחיד בכל היחס שלכם למה שנעשה בארץ ישראל. אמר לו הרב מגנס שליטה בשם רב ציודי זצ"ל, אנחנו בישיבה מפרשים את הגמרא בצורה אחרת. שייני רבי יהודה דיחידה היא, לא הכוונה שהוא היה יחיד נגד הרוב. שייני רבי יהודה דיחידה היא, הוא היה מיוחד, ולא כל אחד יכול להגיע לדרגה הזו של רבי יהודה ביחס שלו לארץ ישראל. אבל זה לא שדעתו היחידית בטלה כלפי הרוב. אותו דבר כתוב בחז"ל, ושם האחד אליעזר. כתוב בחז"ל שמשה רבינו אמר, שם האחד אליעזר, יהי רצון שיהיה זה מיוצאי חלצי. ומסביר מרן הרב חרל"פ באחד המאמרים שלו, מה שמשה רבינו התפלל לרב לזר, שברגע שהוא שמע שהתורה העידה עליו על שם האחד אליעזר, אז משה רבינו ידע שהאחד הזה של אליעזר זה לא הכוונה שהוא היה יחיד מול הרוב, אלא הוא היה כל כך מיוחד שהוא ריכז בתוכו הרבה מעבר למה שרחמי ישראל אמרו בתקופתו. על זה משה רבינו התפלל, ושם האחד אליעזר יהי רצון שיהיה זה מיוצר חלצי. וכך אומרים חז"ל על יעקב אבינו, ויוותר יעקב לבדו עד הוא דכתיב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. שלא לפרש חס וחלילה שיעקב נשאר בודד לבדו מלשום בדידות, אלא להפך. כמו שכשהנביא אומר ונשגב השם לבדו ביום ההוא, הכוונה היא שזו הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא, כפי שהפני יהושע אומר במסכת ראש השנה, ואני מזכיר את זה בכוונה, מפני שמדי שנה בשנה אבי מורי זצ"ל היה מזכיר את הפני ישוע הזה בדרשה של אחרי כל נדרי, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, אומר הפני ישוע הזה לא הולך על העתיד לבוא, אלא זה הולך על כל יום כיפור, שאז אין שום רשות להסתן לקטרג לפני הקדוש ברוך הוא, ואז מתקיים היום כיפור הוא כאילו מעין עולם הבא, שאז מתקיים נשגב השם לבדו ביום ההוא. אומר המדרש, זה הלבדו שהתורה מעידה על יעקב, וידתר יעקב לבדו, הדעוד הכתיב, ונשגב השם לבדו. באותה משמעות כמו שהבאנו מהגמרא בברכות, שהגמרא אומרת על רבי יהודה, היחידה היא לא הכבוד מלשון בדידות, אלא מלשון שהוא היה מיוחד. וכמו שמשה רבינו אמר על רבי אליעזר, ושם האחד אליעזר, יהי רצון שיהיה זה מיוצריך על הצי, שאנחנו נוכל לגדל תלמידים כאלה, אנשים כאלה, שהם יהיו כל כך מיוחדים גם ביחס לארץ ישראל, שלא יהיו נגררים חס וחליל על כל מיני חושות, ואחרי כל מיני מאבקים שלא תצא מהם תועלת, אלא לעשות על כל מעשינו רק על פי מה שהתורה אומרת, על פי שיקול דעת תורני, בלי שום חשבון אחר וצדדי. אותה זעקה שרק אבי מורי על כבודה של ארץ ישראל, ושמעתי היום סיפור, אף הפי שלא תכננתי להיכנס לנושא של הסיפורים, שבא לאבי מורי לפני מספר שנים אותו ראש ממשלה שהיה בתקופה מסוימת, זה היה לפני ראש השנה, והוא סיפר לרב שהולך להתרקם איזשהו הסכם עם גויים כאלה ואחרים וצריך להתכונן למציאות. אמר לו הרב, אל תיסע, לא יהיה לך השנה הזאת שום הסכם. האורח טען לפני הרב, כבוד הרב, הנה יש לי כבר מסמכים, הכל כמעט חתום, אני בעצם נוסע רק לחתימה. אמר לו הרב, לא יהיה הסכם, חבל לך לנסוע. הוא נסע וההסכם לא נחתם, ובאותה שנה ההסכם לא נחתם. אחר כך הוא בא לכבוד אבי מורי זצ"ל ואמר לו, כבוד הרב, אני מבקש ממך, שנה הבאה לפני ראש השנה אל תגיד לי גזרות כאלה, אני חייב לחתום על משהו. העוז והענווה לחי עולמים. השילוב הזה של לעמוד בתקיפות על דברים שאנחנו יודעים שמצד דעת התורה חייבים להיאמר, מבלי לעשות חשבונות מי זה אותם האנשים שישמעו לו ומי זה אותם האנשים שלא ישמעו לו, העוז והענווה לחי עולמים. חז"ל אומרים, כפי שהזכירו פה, ועלה האיש מביתו, כל עילויו היה מעצמו. הוא לא הוזקק מעולם לשום דפים, לשום עיתונים, לשום תקשורת, כפי שחז"ל אומרים, שלא המקום מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את מקומו. הגדולה שלו נבע באמת רק מכוח התורה, רק מכוח העמל של התורה. כפי שחז"ל אומרים, מנחליאל במות, ובזמן שהוא נבחר לרבנות הראשית, הוא התנגד בתכלית ההתנגדות שיעשו לו הכתרה. אבל היות והיו צריכים לעשות הכתרה לרב מרדכי אליהו שליטה, אז בעל כורחו הוא נאלץ לדבר, והנושא היחידי שהוא דיבר שם זה היה רק על הפסוק מנחליאל במות, שכל תמיד חכם ידע שכל התפקידים וכל האחריות שיש לתמיד חוכם על הדור, זה הכל נובע רק מתוך התורה, וזה לא דבר שנקנה בכל מיני אמצעים טכניים אחרים. אם יש תורה יש את הכל, אם אין תורה אין שום דבר. כשאהרון הכהן חלשה דעתו, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שלך גדול משלהם. מה פירוש שלך גדול משלהם? שמעתי פעם מאחד מהצדיקים של הדור שהוא אמר, חלשה דעתו של אהרון הכהן כשהוא ראה שכל הנשיאים הקריבו קורבנות, והקדוש ברוך הוא רימז לנשיאים שהקורבנות שלהם נתקבלו ברצון. אבל אהרון הכהן לא קיבל שום רמז משמיים, שום איתות משמיים, שהעבודה שלו לפני המקום היא באמת רצויה לפניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שאלך גדול משלהם. מי שעובד בשביל לעשות את רצון השם, אפילו אם אין לו שום גילוי משמיים אם העבודה מתקבלת או לא, שלך גדול משלהם. מי שממשיך לעבוד את השם על אף החששות ועל אף החושות ועל אף החלישות הדעת, כמו שחז"ל מדגישים על אהרון הכהן, על זה הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שלך גדול משלהם, בלי חשבונות, לעשות רק את רצון המקום. הגמרא אומרת שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז נאמר בהם הפסוק, ועמדו אחרים וראו צומכם. ושואלים התוספות, הרי אנחנו כל יום אומרים בקריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו, ובכל זאת באותה פרשה כתוב, ואספת את גנך ותירושך ויצריך. לכאורה אם והיה אם שמוע תשמעו, לכאורה זה זמן שעושים את רצונו של מקום, אז לא היה צריך להיות שם הציווי בהמשך, ואספת את גנך. היה צריך להתקיים בנו הפסוק שהנביא אומר, ועמדו אחרים וראו צומכם. אלא מכאן ראיה, וכמדומני ששמעתי את הרעיון עצמו מאבי מורי זכר צדיק לברכה, לעשות רצונו של מקום, אין הכוונה רק לקיים את התרי"ג מצוות. זה פשיטה שאנחנו חייבים. אבל שאדם יזכה גם להגיע לדרגה כזאת שיוכל, כמו שהתורה מעידה על משה רבינו, שהוא זכה לכוון לרצונו של מקום, לדעתו של מקום, זה דרגה מיוחדת מעבר לקיום הדרגת המצוות. שלך גדול משלם, הכוונה היא, בזמן שעושים רצונו של מקום, שהאדם, כל אדם בדרגה שלו, עובד את הקדוש ברוך הוא לפי הכוחות שלו, בין שהוא רואה שיש לו איזו איתות, והדבר באמת מרוצה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא עושה פעולות כאלה, שהן מכוונות לרצונו של מקום, אז הזה חז"ל אומרים, מקוים הפסוק, ועמדו אחרים וראו צומכם. הרבה הלכות בענייני תלמוד תורה חידש אבי מורי זכר צדיק לברכה. הדרכות שנובעות למרביצי התורה, הדרכות שנוגעות ללומדי התורה, וכל פעם בשעה שהיה מדבר פה בבית מדרש, היה מבליע בתוך הדברים שלו את הדברים המחודשים האלה, שעל כל אחד ואחד היה אפשר לכתוב מאמרים שלמים. אחד הדברים שאני רוצה להזכיר פה, זה שהוא אמר לי על דברי התוספות במסכת חגיגה. התוספות שואל, איך יכול להיות שלאבויה יצא בן כזה שחזל שינו לו את השם אלישה לאחר? אומרים התוספות, בפני שבזמן שאבויה הכניס את אלישה לבריתו של אברהם אבינו, אז היו שם כל גדולי אותו הדור, והם היו עוסקים בתורה ומתורה לנביאים ומנביאים לכתובים, ועם כתובים היו עוסקים בכל התורה כולה, ויצתה אש מן השמיים שהקיפה אותם, וראה אותם אבויה ואמר, אבויה, אם גדול כבוד התורה בצורה כזאת שיורדת אש מן השמיים סביב חכמים, אם ככה אני רוצה שגם בני יעסוק בתורה. אומר התוספות בשם הירושלמי, והיות ואנחנו יודעים שטוב אחרית דבר מראשיתו, אז כשיש משהו בנקודה הראשונית שהיא לא נקייה, זה יכול גם להביא תקלה ללהבא כמו שהיה אצל אלישע. ושאל אבי מורי, הרי אנחנו יודעים כלל ברזל שחזל אומרים בכמה מקומות, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז מה היה פה החטא הגדול של אבויה? מתוך שלא לשמה, הוא ראה את כבוד התורה והוא הסתנבר מכבוד התורה. אבל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. הוא אמר לי, מכאן ראיה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, זה רק דין על התלמיד, שגם אם הוא נכנס ללמוד שלא לשמה, בסופו של דבר יבוא לשמה. אבל על המלמד, על מי שאמור ללמד את הבן, על מי שאמור ללמד את התלמיד, על זה לא אומרים מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. שם הכל צריך להיות תורה בתארה, תורה בקדושה, בלי שום פניות, בלי שום צדדים וצדדי צדדים אחרים, מעבר לצורך שצריכים לגדל תלמידי חכמים בארץ ישראל. ואני חושב שהנקודה הזאת שהוא אמר לי על תוספות, זה אחד הנקודות שהוא היה ממש הוא. מסופר על החפץ חיים, שהחפץ חיים יחביא את גדולתו בתורה עד הזמן שיצא משנה ברורה לעולם. אני מרשה לעצמי לומר שאצל אבי מורי זכר צדיק לברכה היה הפוך. הוא יחביא את הצדקות שלו ורק גדולתו בתורה הייתה גלויה וידועה. ההנהגות המופלאות שהיה לו, לא רק בן אדם למקום אלא גם בן אדם לחברו, הרגישות העצומה שהייתה לו לכל דבר שנוגע לבן אדם לחברו, זה דברים שפשוט לית מחשבה שתפיסה בי, הרגישות כזאת. הציעו לו פעם לעשות שעות מסוימות לקבל ציבור שהיה מתדפק על הדלתות. הוא אמר לי, בשום פנים ואופן לא. הרי אם יעשו שעה מסוימת לקבל אנשים, ויבוא אדם מסכן שצריכים להרגיע את נפשו הסוערת, אני אצטרך לשבת איתו חצי שעה, ואולי שעה, עד שאני ארגיש שאני באמת משפיע עליו ומרגיע אותו, והוא יכול לצאת מהבית שלי עם חיוך. אם יעשו שעות של קבלה, אז באותה שעה שאני אשב עם אותו אדם, ימתינו לאנשים אחרים, וגם איתם אני אצטרך לשבת את אותו הפרק זמן. אז מה הרווחתי? עדיף שכל אחד יבוא בשעה שנוח לו, כדי שכל אחד שבא לשמוע את הצעתי, אני אוכל להקדיש לו את המקסימום זמן שאני אוכל לתת לו יצא. היו אצלו פעם משלחת בחסידות מסוימת, שהתלבטו על איזושהי בעיה ציבורית, שהייתה על גבול החילול השם, אילו היא הייתה יוצאת בחוץ, ובאו להתייעץ איתו, ישבו אצלו למעלה משעה, כשגמרו לטעון את הטענות, הרב אמר להם, אני מרגיש שאני לא יכול לתת לכם עצה. ניגשתי לה ואמרתי לו, בסך הכל הם ביקשו עצה, הם לא ביקשו הלכה למעשה. אז הוא נזח בי ואמר, מה אתה חושב שלתת עצה לבן אדם שמתלבט בבעיה, זה עניין של מה בכך? לפעמים זה עוד יותר מה שלפסוק הלכה. צריך להיכנס לנעליים של האדם, צריך להרגיש אותו מבפנים, ורק אז לתת לו עצה שאתה משוכנע שהיא באמת עצה נכונה. במקרה הזה של אלה שישבו אצלי, אני הרגשתי שיש משהו שלא סיפרו לי. אני לא יכול לתת עצה בצורה כזאת. אחרי כמה שבועות פגשתי אחד האנשים שהיו אצלו, ושאלתי אותו אם באמת סיפרו לרב את כל מה שהיה באותה עובדה. אמר לו אותו יהודי, אני אגיד לך את האמת, היה פרט אחד שהתביישנו לספר לו. אמרתי לו, תדע לך שזה הסיבה שלא רצה לייעץ לכם. הוא הרגיש מתוך הסיפור שחסר פה איזשהו פרט, וכשהוא לא מרגיש שהוא נמצא בתוך העניין עמוק בפנים, הוא לא יכול לתת לכם עצות. וזה היה נכון גם בענייני ציבור, ובפרט במיוחד בדברים שבין אדם לחברו. הוא היה הופך עולמות שאדם שנתקל במצוקה מסוימת, איך אפשר להרגיע, איך אפשר לתת לו עצה נכונה. שאלתי אותו פעם שאלה, איך אפשר להתיר עגונה? הרי חס וחלילה הגמרא מדברת לפעמים על מציאות כזאת של בא הרוג ברגליו. הוא אמר לי, תדע לך כלל, הכל סייעתא דשמיא. לאו דווקא בעגונה. סייעתא דשמיא, אדם שכל המחשבות שלו זה רק להיטיב לאחרים. אדם שכל המחשבות שלו הם רק לנהוג על פי מה שהתורה מדריכה אותנו. אדם כזה יזכה לסייעתא דשמיא לא רק להתיר עגונה. הוא יזכה סייעתא דשמיא גם בעצות פרטיות שהוא נותן לתלמידים, גם בעצות כלליות שהוא נתבקש לתת לציבור. אדם שמרגיש סייעתא דשמיא, כמו שהבאתי מקודם מהגמרא בנידה, סוד השם ליריעיו, יש אנשים בכל דור שהם זוכים לכך, ולכן יש להם סייעתא דשמיא לראות את המציאות ולפתור את המציאות בצורה שהיא קרובה לאמת. כל מה שדיברנו עד עכשיו היה נכון כשנפטר הלשם. אז מסופר שהרב זצ"ל הלך לרבי יעקב משה חרל"פ ואמר לו, תדע לך שעכשיו צריך להתחזק במה שחסר. הלשם שעסק בקבלה ורוב ימיו היו בקבלה, היה גדול המקובלים אותו הדור, צריך עכשיו להתחזק בלימוד הקבלה. עכשיו בדור שלנו, שלא נזזל חס וחלילה בקטנות, צריך להתחזק בלימוד כשלעצמו, לגדל תלמידי חכמים, לא אחד ולא שתיים, תלמידי חכמים שישפיעו, תלמידי חכמים שיעצילו, תלמידי חכמים שכל המגמה שלהם תהיה באמת לגדל דור של תלמידי חכמים, מפני שזה המפלט האחרון שיש לכל דור ודור. הרב זצ"ל אמר תמיד לתלמידים, תלמידים צעירים שבאו להתייעץ איתו בענייני ישיבות, הוא אמר להם, תדעו לכם, צריכים להיזהר בזהירות גדולה, חס וחלילה, לא להיות המרצים. צריך לצאת מכוח המשיכה של עם הארץ. ואדם, לפני שהוא לומד מספר שנים בישיבה, עוד יש חשש שעדיין יושפע מכוח המשיכה של עם הארץ. הישיבה אמנם, כפי שהרב תמיד אמר, זה לא בית חרושת לרבנים, אבל הישיבה היא בית חרושת לגדל תלמידי חכמים. ואחד הפעמים שהרב זצ"ל דיבר בג' אלול בבניין הישן, אז הוא הזכיר את מה שכתוב בהקדמה של ספר נפש החיים, ששם הגאון רבי צלי מוולוז'ין כותב שאביו הגאון רב חיים ציווה אותו לפני פטירתו על שני עניינים, על זה שצריך לשמור את הישיבה ועל זה שצריכים לקחת את חידושי תורה שלו ולהפיץ אותם בישראל. ואבי מורי זצ"ל היה חוזר על הדברים האלה שרבי צלי מוולוז'ין כמעט בכל פעם שהיה מדבר בג' אלול בבניין הישן. אני חושב שבשבילנו, בשביל כל התלמידים, התלמידים בעבר, התלמידים בהווה, התלמידים בעזרת השם לעתיד לבוא, וכל מרביצי התורה יהיו שותפים איתנו עם מה שרב חיים אמר לרבי צלי מוולוז'ין, שמוטל עלינו התפקידים האלה לגדל את הישיבה, להפיץ את האור של הישיבה, לגדל תלמידי חכמים ולדאוג שכל החידושי תורה של ראשי הישיבה פה יהיו מופצים בציבור בכל דרך קשרה ונכונה. ובעזרת השם, חרפת עמו יסיר ובילה המוות לנצח ומחה השם דימם על כל פנים.